לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני ד' באדר תשע"ח באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן גם בעניין המשבר עם פולין. השר אורי אריאל מחליט לעכב משלחת של שירות לאומי לפולין. הוא יהיה ביומננו גם על המלחמה שלו במשחקי הכדורגל בשבת, והאם צפויה אחדות בין האיחוד הלאומי לבית היהודי, מדוע זה מתעכב. גם על אי חשיפת שמות הנחקרים בפרשה החדשה, פרשת 4000, נדבר פה עם היועץ האסטרטגי מולי ארי, האם יש עדיין טעם להסתיר, להוציא צו איסור פרסום בעידן הרשתות החברתיות. למרות חוק אוניברסיטת אריאל, מסתבר שאגודת הסוציולוגים הישראלית מחרימה את אוניברסיטת אריאל, כך היא מפרסמת אתמול תזכיר בעניין. נשוחח פה עם נגיד האוניברסיטה, יגאל כהן אורגד, שמכנה אותם חבורת ליצנים. מנכ"ל השירות הלאומי האזרחי חברתי, שר שלום ג'רבי, על השוואת התנאים בין מתנדבי השירות הלאומי לבין החיילים האורפיים בצה"ל, להישג חשוב, הוא יהיה ביומננו. וגם על ישיבה טכנולוגית חדשה שתציד את צעירי הציונות הדתית גם לשירות צבאי ויחידות טכנולוגיות מובחרות, וגם מקצועות הייטק מובטחים לאחרי השירות. נשוחח פה עם ראש הישיבה ברמת הגולן בנטור, הרב ירון בן חיים. אז אנא ערבה. שלום לשר החקלאות אורי אריאל מהאיחוד הלאומי.
שלום וברכה בני.
ובכן, אתה מורה למנוע יציאת משלחת של שירות לאומי לפולין בעקבות דבריו של ראש הממשלה.
צריך להדגיש, ראש הממשלה הפולני. כן?
פולני כמובן, כן.
היא הבנה.
כמובן,
כן. שהוסיף חטא פשע אחרי החוק הנורא שהם חוקקו. כן. הוא הוסיף עוד דברים שבעצם ישווה את השוטרים היהודים שהיו בגטו ועבדו תחת איומי אקדח בראשם פולנים שהסגירו יהודים, דבר בלתי נסבל בעליל. אני אומר, זה גם ידע אישי, צערי הרב, אם היא שרדה לבדה מכל משפחתה בפולין, עברה את כל המחנות. ומה שקורה פה זה לא רק העניין של פולין, אלא פולין עלולה להוות דוגמה למדינות נוספות באירופה, כי אחרי זה קורה פעם אחת מאחת, אז זה עלול להגיע גם למדינות אחרות, להביא אותנו להכחשת שואה רבתי, כל 70 שנה ויותר קצת אחרי השואה. ישראל לא יכולה להשלים את זה. הייתה אמורה לצאת משלחת של משרתי השירות הלאומי, משלחת שיוצאת פעם ראשונה בשירות הלאומי, ואני הנחיתי לדחות את זה, לא לבטל, כי אני עדיין מאמין ומקווה שהמדינה תפעל, ראש הממשלה יפעל, והדברים יבואו לתיקונם, אבל צריך וחייבים שתהיה איזושהי תגובה שהיא מעבר לדיבורים. דיבורים דבר חשוב, אבל הם לא מספיקים בדברים כל כך משמעותיים, ולכן הנחיתי לדחות את הנסיעה הזאת ולראות לאן הדברים מתקדמים.
ולגבי המחלוקת לכאורה עם השר החינוך בנט, שהוא דווקא בינתיים לא מקפיא את הנושא הזה של המשלחות לפולין, מה דעתך על העניין הזה?
אני הייתי נוהג אחרת, וכך נהגתי בתחום שהוא באחרתי. אני לא יכול להגיד לשום שר, אבל לא רוצה לשרים אחרים מה לעשות. אני חושב שזה שווה בחינה מחודשת, הייתי אומר לפחות להוריד חלק, לעשות משהו שהוא מעשי. אני יכול להבין שאולי לא הכל ולא ביום אחד, בטח לא אלה שכבר התארגנו וקנו כרטיס וכולי, אבל צריך לשדר שדר פנימי וגם חיצוני, וגם לעצמנו וגם כלפי הפולנים וכלפי העולם, שאנחנו לא מקבלים את מה שהפולנים עושים בתחום הכחשת השואה, ואנחנו לא נשלים את זה. עוד פעם, אני אומר, לא מספיק רק הדיבורים. הדיבורים זה חלק חשוב, הם לא מספיקים.
כן. היית אומר, אמרת, אני הייתי נוהג אחרת, אז האם כבר מדברים על עניין של חילוקי דעות בינך לבין בנט, האם יש איזה שהם דיבורים על כל הנושאים שדובר עליהם בעבר, על אחדות, ריצה משותפת לקראת אפשרות של...
לא, בואו נעשה, נגיד זה ככה, במעבר חד ולהבדיל, בסדר, עולמות שונים באמת, אני לא רוצה לקשור אחד בשני. לא, אני לשאלתך, לצערי הרב, למרות המעמד שלנו לאחדות, ולמרות הבטחות שאכן התקיימו שיחות בפועל, לא בהבטחות, עוד פעם, לא בדיבורים בלבד, אלא במעשים, אין, זה המצב, לצערי זה לא נובע בגללי או בגללנו, האיחוד הלאומי, אנחנו מוכנים בכל שעה, בכל יום, בכל מקום, לשבת, שדיעות הערב, צריך גם צד שני, ושאין צד שני, אז אין מי לשבת, ובעניינים האלה כדאי לבחור את הדברים לפי הכלל שיקבעו חכמים, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך.
אתם אבל יושבים יחד בחדרי העשייה ביום שני
כן,
בדרך כלל.
כן, נכון, וגם היום בשעה 2:30 אנחנו יושב ביחד, כי יש הרבה מאוד דברים משותפים, יש דברים שיש בהם מחלוקות כמו הטיפול בדת ומדינה, או דברים נוספים. שיש בהם מחלוקות, אבל בכל משפחה, איך אומרים, כל משפחה טובה יש מחלוקות גם, לא תמיד יש הסכמות, צריך לדעת איך לגשר עליהם, איך להגיע למחנה הנכון, למחנה המשותף, לא הנמוך ביותר, דווקא הגבוה ביותר. אי אפשר להשלים עם זה שנאצל תחתום על היתרים לחלל שבת בשביל כדורגל. נראה לי
רגע, בעניין הזה בכדורגל, תעדכן אותנו, אתה שלחת מכתב, לראש הממשלה להגיע לאיזושהי פשרה בנושא, גם בעניין הזה יש לך חילוקי דעות עם השר בנט?
אני אומר שאין פה תמימות דעים בצורת הטיפול לפחות. אני לא חושב שהשר בנט הוא בעד חילול שבת, אבל יש שאלה, אוקיי, אתה לא בעד, אתה נגד זה, ברור, הבית היהודי, כשמו כן הוא, אז מה אתה עושה בשביל זה? ולצערי הרב, יש פה איזשהם הבדלי גישות ותפיסות ש...
זאת אומרת, תחדד לנו את העניין...
זאת
אומרת, תחדד לנו את העניין, הממשלה עומדת בעצם לאשר את העניין הזה, ואתה מנסה למנוע את העניין הזה.
יש ועדת שרים שהיא זאת שאחרית לתת את הרי עבודה בשבת, שבדרך כלל עד היום היה מטעמי חירום. עכשיו יש בליגה הלאומית בעיקר שחקנים שמקבלים כסף, שוטרים שעובדים שבת כדי שיהיה סדר, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הם לא עובדים לפי החוק. המדינה נדרשה על ידי הבגץ לעשות אחת משתיים, או לתת להם היתר, ואז זה לפי החוק, היא יכולה לתת היתר, שמן סתם גם ייבחן האם זה באמת חירום, האם זה נדרש, והדבר השני זה להגיד להם לא צחקו, אבל אז לאכוף את זה, שאין משחקים לשבת. וראש הממשלה החליט שהוא רוצה לתת היתר לאלה שעובדים בשבת בכדורגל, עוד פעם שחקנים, מאמנים, שוטרים וכן הלאה וכן הלאה. ומדובר על, לפי דעתי, אלפי או עשרות אלפי אנשים, זה לא 20-30, לא שניים. בזמנו למשל בעניין אחר דומה אמר השר בנט תנו לחרדים לטפל בזה הם כבר יעשו את זה יהיה בסדר אבל מסתבר שהחרדים נכשלו בעבודות ברכבת רק דבר אחד הרוויחו שליצמן הופך להיות סגן שר אבל לא שינו באמת את העניין ברכבת נכשלו במרכולים זה חוק גרוע ביותר כי הוא מאפשר שר הפנים לא לאשר, אבל הוא גם מאפשר לו לאשר. אם מחר יהיה לפיד שר הפנים, אז מה יקרה? כל המדינה תעבוד בשבת. מה, זה מה שאנחנו רוצים? זה החוק שהתפיללנו לו, ונאלצנו להצביע בעדו בגלל הסכם קואליציוני. איזה מין מציאות זאת. עכשיו, הולכת ועדת שרים מחר, בצהריים לשבת, בראשות ראש הממשלה, ולאשר את כל העניין בצורה רשמית. עד היום היה עבירה על החוק, אבל היא לא הייתה בעידוד הממשלה, היא לא הייתה תחת החלטת ממשלה. שם הולכים ומביאים אותי, שאני חלק מהממשלה, נושא באחריות הכוללת, שהמשחקים האלה וחילול השבת ההמוני הזה, שהוא ודאי לא לצורך, יהיה בהחלטת ממשלה. תראה, פעם שיחקו גם כתוצל בשבת.
זאת אומרת, יהיה בחוק, הכוונה בהחלטת ממשלה בחוק?
לא, זה החלטת, לא בחוק, זה החלטת ממשלה, מספיק החלטת ממשלה. כי החוק, יש חוק של שעות עבודה ומנוחה שמסמיך את הממשלה לאפשר חריגים. וזה מה שקורה פה עכשיו, וזה לא הממשלה במליאתה, אלא זה ועדת שרים. זה דבר שהוא בלתי נתפס, הוא בלתי סביר בעליל. אנחנו צריכים להתנגד, אבל להתנגד זה לא רק להגיד, אנחנו נגד, אלא צריך לעשות משהו. ואני חושב שיהיה נכון אם הסיעה תתגייס כולה לעניין הזה ותעשה מעשה פוליטי ככל שאפשר.
אבל כרגע זה לא קורה, אתה אומר.
לא, כרגע זה לא קורה, גם נכון לדקה הזאת, הדקה הזאת לא נערך דיון בעניין הזה בהחלטה שאמורה ליפול מחר, לצערי הרב, אבל עוד אפשר לתקן.
ואתם באיחוד הלאומי גם נערכים לקראת אפשרות של אולי בעתיד בחירות?
כן, קודם כל אנחנו יודעים שיהיו בחירות בעתיד, השאלה מה זה העתיד, האם זה במועדן בנובמבר 19 נדמה לי?
אבל אתם עושים משהו, היינו צעירי האיחוד הלאומי נסו ל...
אנחנו ככל מפלגה, נסביר למאזינים, אנחנו מפלגת האיחוד הלאומי ויש מפלגת הבית היהודי שישים בסיעה אחת שהיא הבית היהודי. וכמפלגה, כאיחוד לאומי שקיימת 15 שנה, כן, אנחנו גם ערוכים וגם נערכים עוד יותר במקרה שהקדימו את הבחירות, כי זה איכשהו נמצא באוויר בגלל כל המציאות הפוליטית הידועה לכולם, לא צריך להסביר עכשיו את הדברים, ואנחנו קמים, אבל שזה יקרה במועדו, ושראש הממשלה נתניהו יהיה עד סוף הקדנציה ראש הממשלה.
כן. אגב, יכול להיות גם את אותה נוסחה שהייתה בבחירות שעברו, אתם בחרתם את הנבחרת שלכם, וכך השתבצתם ברשימה הסופית של הבית היהודי ביחד?
זו ודאי יכולה להיות אפשרות אחת, יכול להיות עוד אפשרות, אבל האפשרות הכי חשובה זה שנדבר על זה. אם לא נדבר על זה, אז מה זה עוזר? כל האפשרויות.
יש כאלה שאוהבים לדחות את הדברים לרגע האחרון, אתה יודע, לא להתחייב.
אנחנו לא מוכנים לזה שמישהו יחליט אותנו באיזה מין ודאות עד הדקה של הגשת הבחירות בלילה, משתנסת בלילה, ואז נשב בחוף. אין לזה שום תוחלת, אין לזה שום תועלת, אלא אם מישהו מאוד רוצה לפגוע באיחוד הלאומי, אבל אני לא מאמין שיש מישהו כזה, אני חושב שיש הבנה שצריך מפלגה דתית לאומית משמעותית, ואני חושב שהוכח שההליכה ביחד היא טובה, גם מצד הערך של האחדות וגם מצד האלקטורט שזה יכול להביא.
ויש גם אופציה שאתם תלכו בנפרד עם אלי ישי לדוגמה או משהו כזה בסגנון כזה, משהו יותר תורני?
אני בכלל לא שם, כי אנחנו כרגע כולנו ממש על, במובן של ריכוז מאמץ על השיחות עם הבית היהודי בניסיון לפרוט את זה, אני לא מקבל את זה שזה ככה, לא צריך להשלים עם זה, לא מקבל את זה, ואני מקווה שאכן נצליח, ולכן אנחנו לא בוחנים...
זה הכל אגב מול בנט, הוא המחליט בעניין הזה, הוא זה שבסופו של דבר...
כן.
זה לא הילד שקד או מישהו אחר, זה דווקא נפתלי בנט?
השר בנט כיושב ראש הבית היהודי, וזה דווקא לא בסוף, זה בהתחלה.
אני אומר, כל הקלפים אצלו, כל המחשבות הן עוברות אצלו. אנחנו מתקרבים לפורים, ואני מבין שגם יש לכם היערכות מעניינת ומיוחדת לקראת פורים מבחינת משלוחי מנות. תספר לנו על כך.
מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, אנחנו מציעים לכם השנה במשלוחי המנות שאתם עושים, שימו גם איזשהו פרי, תוסיפו בכל מה שאתם שמים, שימו איזה תפוח טוב, בננה, משהו שלא מתקלקל, אבל משהו שישמח את אלה שאתם שולחים להם, ודאי ודאי ישמח את החקלאים ואת ענף החקלאות, בזה תחזקו מאוד אותם, ותתנו משהו גם טרי, גם בריא וגם בזול. ושיהיה לכם פורים שמח.
תודה רבה לך, שר החקלאות אורי אריאל מהאיחוד הלאומי על הדברים. חג שמח, תודה.
חג שמח.
בימה האחרונה התקשורת גואשת ורועשת סביב פרשת 4000, השמות של המקורבים של ראש הממשלה שהבוקר אנחנו רואים רק את הצלליות שלהם עקב צו איסור פרסום. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם מולי ארי, יועץ אסטרטגי, הדר קריאיטיב, שלום לך.
שלום וברכה בני, מה שלומך?
ברוך השם. אז רצינו לשאול אותך, זיהית את האנשים מאחורי הצלליות?
זה היה ככה... נראה לך, אני לא אצליח לזהות אותם יותר מזה. אנחנו משלמים להם את המשכורת, אין שום סיבה בעולם שלא נדע מי הם.
זאת אומרת, משלמים להם את המשכורת, אתה מדבר על אותם עובדי בזק או יועץ התקשורת?
יועץ התקשורת, עובדי בזק, כמעט כל אחד שנוגע בפרשיות האלה, 1,000, 2,000, 3,000 וכמובן 4,000, הם אנשים שאנחנו מממנים אותם, ואין שום סיבה בעולם שלא נדע מי הם אותם אנשים שמועלים לנו באמון, ולאן, ואיזה דין הם אמורים לתת.
אבל הרעיון הוא כנראה שזה מדי מקדמי, מדי ראשוני, אולי צריך להגן עליהם, לשמור על שמם הטוב בינתיים עד ש...
אני מסכים איתך שיש לכל אדם את הזכות לשם טוב, אבל אתה יודע, בעולם שבו אנחנו חיים, מעטים אנשים שמסתבכים או מגיעים לחקירה אם אין דברים בגור. הרי בסופו של יום אנחנו מגיעים למקום כזה שבו אלה אנשי ציבור, וגם אנשים פרטיים חייבים להיחשף בצורה כזו או אחרת. תאמר לי, אם היה עבריין מין, היית רוצה שהוא יהיה חשוף לך אם הוא גר אצלך בשכונה?
טוב, זה ברור שזה ככה מישהו שמסכן ביום יום אז רצוי, אבל אתה יודע, פה אין סכנה
מיידית.
פה אני מניח שהם עכשיו קצת יותר מוגבלים אחרי שהם בחקירה להמשיך את הפעילות שלהם.
ואם זה מישהו שמותח לך כספים מחשבון הבנק ברמה חודשית, ואם זה מישהו שנכנס אליך הביתה, לא היית רוצה להיות חשוף לזה, אין לך זכות לדעת. הרי כל המוסד הזה של צו איסור פרסום הוא מוסד הזוי בעיניי. בשורה התחתונה באים ואומרים לציבור, תקשיבו, אתם צריכים להישאר מטומטמים, אנחנו לא צריכים לידע אתכם, אנחנו לא חייבים להתקן אתכם בכל מה שקורה, מבחינתנו אנחנו נטפל בדברים ותסמכו עלינו. עכשיו, שנים של שיטת הסמוך הזו הובילה אותנו למצב שבו יש לנו נשיא מדינה שנמצא בכלא, יש לנו שר פנים שהיה בכלא, יש לנו חבורה של חברי כנסת, ראש עיר שעכשיו הורשע בפלילים. אבל בלי להיחשף, אם הדברים האלה לא יתעוררו, אין לנו שום דרך לבוא ולהתמודד איתם. אין לנו שום דרך לבוא ולומר, חבר'ה, מגיע לנו יותר. אנחנו אומרים להיות מדינה דמוקרטית, אנחנו ציבור שהוא ציבור אחראי, אנחנו ציבור שמבין את הדברים, ובשורה התחתונה מתנהגים אלינו קצת כמו אלה מטומטמים, ומנסים להגן על אותם חשודים. אין שום סיבה בעולם שלא נדע מי הם אותם אנשים שנחשדים במעשים כל כך חמורים.
אבל מעבר לזה, אתה גם אומר שהכל כבר ידוע ברשתות החברתיות, יודעים מי האנשים?
כמובן שכולם יודעים מי הם אותם אנשים, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד ברור, זה לשים באמת על התנה. כמה יועצי תקשורת כל כך מקורבים? כמה אנשים בכירים כל כך בבזק שלא נחשפנו אליהם בעבר? בוא נהיה כנים שנייה, זה באמת לבוא ולשים איזשהו פלסטר ולקוות שהוא יפסיק את השיטפון של המידע שזולג החוצה. עכשיו, בכל מדינה מתוקנת ובכל חברה מתוקנת, האנשים האלה היו צריכים לצאת החוצה ולומר, אני זה שנחשד, ולהתמודד עם הדברים. במקום זה, גם המשטרה, גם אנחנו כאוכלוסייה וגם עורכי הדין שלהם, באים ואומרים, בוא נסתיר את זה, אולי זה יעבור, אולי נצליח למסמס את זה. ואין שום סיבה בעולם
שאתה מלא לא ידלפו. נכון, אחרי יומיים בסוף זה כן נחשף בדרך כלל. זה לא מחזיק מעמד.
זה לא מחזיק מעמד אפילו לא כמה שעות. הרי אם אנחנו נסתכל אפילו על הפרשייה מלפני כמה שנים של אייל גולן, בלוגר פשוט עם בלוג רכילות, בא וחשף את מה שיחצנים ועורכי דין וצווים של בתי משפט ניסו להסתיר. היום יש לנו את כל הכלים לבוא ולהיות חשופים ולדעת מה קורה. המוסד הזה של ההסתרה או של ההחבאה הוא מוסד שאין לו מקום במציאות הנוכחית, בטח לא עם רשתות חברתיות. במקום לבוא ולומר לאותם חשודים, בואו תתמודדו עם האשמות האלה, חמורות ככל שיהיו, אנחנו מנסים איכשהו לשוחח ולגונן עליהם, זה משהו שהוא היום בנורא.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, מולי אר, יועץ אסטרטגי, אדר קריאיטיב, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לך, בני, שיהיה יום נעים.
גם לך, יום טוב. האגודה הסוציולוגית הישראלית הודיעה אתמול כי למרות החלטת הממשלה, מה שמכונה חוק אוניברסיטת אריאל, הם ממשיכים להחרים את האוניברסיטה, אוניברסיטת אריאל, הם לא יקיימו פעילות אקדמית באגודה, הם רואים בזה פוליטיזציה והמשך תמיכה בכיבוש. על הדברים חתומים הנשיאה של האגודה, פרופסור גילי דרורי, ובסגנה, פרופסור יגיל לוי. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם נגיד אוניברסיטת אריאל, יגאל כהן אורגד, שלום לך.
שלום לך.
ובכן, רצינו באמת לשמוע ממך, מה תגובתך להצערה הזאת של נשיאות האגודה הסוציולוגית הישראלית מאתמול? או יותר נכון משלשום, ה-17.
אני מוכרח לומר לך ששני הליצנים שחתומים על המכתב של האגודה מזכירים לי, לפני שבועיים הייתה אצלנו הפגנה אקדמיים נגד החלטה של הכנסת להחיל את חוק המועצה להשכלה גבוהה גם על מוסדות אקדמיים ביהודה ושומרון. ולהפגנה הגיעו 5 אקדמאים מתוסכלים.
כן.
אז יש אצלנו מחלקה פורחת לסוציולוגיה. יש לנו שיתופי פעולה עם אגודות, עם סוציולוגים בכל רחבי הארץ באוניברסיטאות. יש לנו שיתופי פעולה עם סוציולוגים בעולם. אנחנו מוזמנים לכנסים בינלאומיים ויוזמים כנסים אצלנו. ושני ליצנים שמודיעים שהם לא פוליטיים ומסבירים שהעובדה שיחול אותו חוק על אוניברסיטת אריאל כמו על אוניברסיטת חיפה מבחינת ההשכלה הגבוהה, זה מה שיביא לחרם על ישראל. הם לא מזזים לאף אחד, הם לא משפיעים על אף אחד. הם אגב מנסים מפעם לפעם, כשיש אצלנו כנס בינלאומי, הם פונים, השניים האלה, הם פונים לאגודות בחוץ לארץ שיחרימו אותנו, דבר שלא קורה. אז אני מתייחס לזה בחיוך של אירוניה ואומר, הכלבים נופחים, מעט כלבים, והשיירה עוברת.
זאת אומרת, הם גמרו לכם, ניסו לגרום לכם נזק גם בעבר, אתה אומר.
כן, נכון.
היה לא הצליחו.
אחד ב... הלו?
אני אומר, הם לא הצליחו.
כן, כן, בהחלט, בהחלט.
טוב, אנחנו נודה לך על הדברים. נגיד אוניברסיטת אריאל, יגאל כהן אורגד, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב, שלום.
תודה. שלום, מצהריים טובים לשר שלום ג'רבי, מנכ"ל הרשות השירות הלאומי אזרחי.
צהריים טובים, בני, לך ולמאזינים.
אז איתך אנחנו מסורחים על המהפכה שהובלתם בתנאי השירות ובהשוואת התנאים בין אלה שמשרתים בשירות לאומי לבין המשרתים בצהל. אכן זה דברים שקורים עכשיו כעת.
נכון, קודם כל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר לנו מאוד, ואנחנו אחד מהדברים המרכזיים שהצבנו לעצמנו לפני קרוב ל8 שנים שהתחלתי את תפקידי כאן, באמת להשוות את התנאים של מתנדבי השירות הלאומי אזרחי לחיילים. צריך לזכור שבאמת אנחנו לא מדברים על חיילים קרביים. מי שבגולני, צנחנים, הוא משרת ועושה יותר ממי שמשרת בשירות הלאומי אזרחי, אבל כמובן שמי שמשרת בחייל אופי, הוא לא עושה לא פחות, ובת שירות לא עושה לא פחות ממנו. אשר על כן דרשנו וביקשנו להשוות, ובאמת בדם יזע ודמעות ממש, אנחנו ברוך השם הצלחנו היום להשוות את כל התנאים, ממש כל התנאים שחיילים עורפיים מקבלים, מתנדבי השירות הלאומי אזרחי מקבלים, אם זה בפיקדון, אם זה מענק, אם זה לימודים חינם בפריפריה, עבודה מועדפת, כל דבר ועניין. ואני חושב שזה נובע מכך שהמדינה מעריכה את כל העניין של מתנדבי השירות הלאומי, שהם עושים באמת לא פחות מחיילים, ואנחנו שמחים על כך שגם המודעות עלתה, גם במעמדם של מתנדבי השירות הלאומי אזרחי עלה, וגם כל נושא הטבות היום ברוך השם הם מקבלים אחד לאחד כמו חיילים.
וגם האפשרויות של השירות הן מגוונות יותר היום, נכון?
כן, אנחנו מלבד להטבות קודם כל כמו חיילים, אני צריך לזכור שלפני 7 שנים לא היה ביטוח חיים לבנות, לא היה טיפולי שיניים, משקפיים, בכל מיני באמת סיוע לנזקקים. אנחנו את כל הדברים האלה הכנסנו את זה גם לתוך התנאים שלהם, ואיתם אנחנו מובילים את הדבר הזה. לעצם שאלתך, אנחנו למעשה באמת רק בשנה האחרונה פתחנו עוד 300 מקומות שירות, אם לדוגמה בסייבר, בכל מיני מקומות, במשרד החוץ היו כמה תקנים ביהודים, היום יש לנו עשרות, יש בשבק מוסד, משרד הביטחון, הגדלנו במאות תקנים, באמת פתחנו והגדלנו הרבה מקומות שירות כדי לתת חשיפה, כדי לתת שירות משמעותי, כדי שבאמת יהיה יותר אפשרויות והצעה יותר גדול למתנדבי השירות הלאומי אזרחי. והיום יש כיום קרוב ל-18,000 משרתים עם עשרות אלפי מקומות שירות שהם יכולות לשרת הבנות והבנים בשירות הלאומי אזרחי, ובאמת שוב פעם כדי לעניין ולמצוא מקומות שירות מעניינים שאותם משרתים ישרתו, ייהנו ויהיה להם שירות משמעותי.
ובענייני היום, אתה יודע, תמיד אומרים בנות דתיות, יש עכשיו כאלה שפולמוס על העניין הזה, אם ללכת לשירות צבאי ושירות לאומי, מה הגישה שלך בסוגיה הזאת?
תראה, הצבא בעיניי הוא דבר, הוא דבר קדוש. מבת דתייה שהולכת לצבא היא לא פחות טובה מבת שהולכת לשירות הלאומי. אני יודע שיש כאלה שיחסו עליי על כך שאני אומר את זה, אבל אני מאמין באמונה שלמה. בת דתייה שהולכת לצבא היא לא פחות טובה מבת שהולכת לשירות לאומי. אני חושב שמקומה של בת דתייה זה בשירות לאומי. אני חושב שאנחנו נותנים להם מעטפת. העמותות עושות עבודה נהדרת. יש לנו כאן רבנים שמלווים את, בעמותות את השירות הלאומי. אבל באמת צריכים להבחין ולומר ביושר שהצבא עושה רבות לטובת הבנות הדתיות וטובת המעטפת. אבל אני עדיין חושב שמקומה של בת דתית לבוא, בת דתייה לבוא ולשרת בשירות הלאומי. מה גם שההיצע הוא כל כך גדול כפי שהזכרנו לפני כן, אז אין שום סיבה שהיא לא תבוא לשירות לאומי.
וגם התהליך של המיון הוא תהליך יותר ידידותי לסביבה לאחרונה, נכון?
נכון, אנחנו למעשה, מה שפעם היה תקנים, כל התקנים היו בכל עמותה בנפרד, היום יחד עם מתת הקמנו אתר באתר רשות השירות הלאומי, שכל התקנים בשירות הלאומי, כל ה-18,000 התקנים נמצאים באתר אחד, ששם גם הבנות יכולות לבוא ולהתכתב עם בנות שמשרתות באותו מקום שמתעניינות, יש שם את התנאים, את כל הדברים באמת, והן צריכות למלא שאלון אחד, שעם השאלון הזה הם יכולים לרוץ לכל העמותות, והם לא צריכים לכל עמותה למלא שאלון בנפרד. אנחנו משתדלים, עוד יש דברים שאנחנו צריכים לתקן, יש עוד דברים שצריכים לשפר, ואנחנו עובדים על זה.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, שר שלום ג'רבי, מנכ"ל רשות השירות הלאומי אזרחי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
וכעת אנחנו רוצים לעשות היכרות עם ישיבה מיוחדת, ישיבה תיכונית שהיא גם ישיבה טכנולוגית שמכינה את תלמידיה גם לשירות טכנולוגי בצה"ל ואחר כך בחברות הייטק גדולות במשק, ישיבת תמר בנטור. אנחנו משוחחים עם ראש הישיבה ומנהלה, הרב ירון בן חיים, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אז רצינו ככה להכיר את הישיבה שקיימת כבר כמה שנים בנטור שברמת הגולן. אתה עצמך גר עם משפחתך באלוני הבשן שבגולן, ומנהל הוא ועומד בראש הישיבה הזאת. רצינו ככה קצת להכיר את הישיבה, מה עומד מאחורי הישיבה, מה המוטו שלכם?
טוב, במקור הוקמה הישיבה כשלוחה של חיל האוויר, של המערך הטכני של חיל האוויר, ואחרי שלוש שנים נעשה השינוי, הישיבה נפרדה מחיל האוויר, ומאז בעצם יצאה דרך חדשה, דרך שבה מגיעים תלמידים מכל רחבי הארץ, תלמידים שרוצים להגיע רחוק, תלמידים שרוצים להצטיין, במיוחד בתחום הטכני. וקודם כל אני צריך לדעת שזו ישיבה תיכונית לכל דבר ועניין. ישיבה תיכונית עם האווירה המיוחדת שיש בה, עם המהות המיוחדת שאנחנו מחפשים בישיבה תיכונית, כמובן לימודי הקודש הם בשעות הבוקר, לאחר מכן לימודים האחרים, כל הלימודים, כל סל הלימודים הרגיל, עם דגש מיוחד בצד הטכנולוגי, מתוך מטרה שכל בוגר שיצא מהישיבה יוכל להגיע לכל מקום שבו הוא יגיע, יוכל להתמודד בצורה הטובה ביותר עם כל האתגרים שישנם היום, מכיוון שאנחנו יודעים שהאתגרים האלה משתנים מרגע לרגע. אנחנו רואים את עצמנו כמספקים את הכלים כדי שאותו בוגר יוכל להתמודד, כאשר הדגל שאותו אנחנו מניפים הוא דגל של הצטיינות. תהיה טוב, תצטיין בכל דבר שאתה עושה, לא רק בתחום הטכנולוגי, בכל דבר ודבר שאתה עושה, מכיוון שאנחנו מאמינים שהשליחות הגדולה היום בעם ישראל היא דווקא הצד הטכנולוגי, ומכיוון שהציבור שלנו הוא ציבור משמעותי, אנחנו מאמינים שאנחנו כיהודים מאמינים, כבני תורה, צריכים להיות שמה בחזית הטכנולוגית, ולא רק להיות, אלא גם להוביל את החזית הטכנולוגית, מכיוון שזה מה שהיום עם ישראל ומדינת ישראל צריכים. אנחנו רוצים להיות שם, זו השליחות שלנו.
זאת אומרת, להיות שם גם בצבא וגם באזרחות?
גם וגם, גם וגם, נכון, היום גם הצבא, גם הצבא פונה ובנוי, המערך הטכנולוגי היום מפותח מאוד, ויש תלמידים שמגיעים למערך הזה, לחלק מהמערך, יש כל מיני שלוחות, יש גם בחיל האוויר, גם בחילות האחרים, והמטרה היא שאחרי זה כל אחד ואחד יהיה לו את ארגז הכלים, שבו גם באזרחות הוא יוכל להתקדם בתחום הזה, בתחום הטכנולוגי, בתחום של ההייטק.
גם אם מישהו יש לו פרופיל קרבי יכול להשתלב בזה? הוא לא הצבא ייקח אותו למערך הטכנולוגי?
היום גם בעלי פרופיל קרבי יכולים להגיע למערך טכנולוגי, כן. יש עדיפות וגם הם יכולים להגיע.
כן. אז בעצם אתם ישיבה למה שמכונה ישיבה לגאונים, לאנשים ככה שיש להם רמה גבוהה במקצועות
האלה? לא רק גאונים, קודם כל הדרישה היסודית היא תשאף, תרצה להגיע רחוק, תרצה להצליח, אנחנו מחפשים מי שיש לו מוטיבציה, ולא פחות חשוב גם רוצה ומוכן לעבוד קשה ולהשקיע. לא רק גאונים, כמובן שצריך רמה טובה בלימודים, כמובן שאם אנחנו רוצים ללכת להמשיך לכיוון הייטק, אז ברור שצריך רמה טובה, אבל בהחלט לא רק גאונים.
רמה טובה בעיקר במתמטיקה, במחשבים, בדברים כאלה?
כמובן שצריך את הרמה הטובה במקצועות היסוד, במתמטיקה, מכיוון שאנחנו יודעים שאחרי זה הלימודים, אם נמשיך במחשבים או בכל תחום אחר, אז צריך את הבסיס הטוב במתמטיקה, מקצועות ריאליים, וגם בשאר המקצועות, מכיוון שכמו שאמרתי מקודם, אנחנו יודעים שהלימודים אצלנו דורשים. הלימודים דורשים וצריך להשקיע, ולכן צריך פה שתהיה רמה טובה, ואני חוזר אבל עדיין לדרישה היסודית של מוטיבציה. מוטיבציה ונכונות להשקיע.
אז כמה תלמידים לומדים אצלכם? כמה מחזורים כבר העברתם בשיטה הזאת?
לפני כחצי שנה סיים המחזור השלישי, כאשר המחזורים הראשונים שסיימו היו עדיין בעידן חיל האוויר ויותר פנו למערך הטכני של חיל האוויר, אבל עכשיו בעצם נמצאים התלמידים שהם מיועדים להגיע למה שקראת השיטה הזאת, ועדיין מוקדם לדבר על בוגרים לטווח רחוק, מכיוון שהמחזורים הראשונים שסיימו נמצאים כעת רק בשירות הצבאי, כאשר צריך גם פה לציין...
אבל קלטו אותם בשירות הצבאי באמת באותם ענפים טכנולוגיים?
חלקם, שוב, בהתחלה קלטו אותם במערך הטכני של האוויר, כי לשם היו מיועדים, אבל היום כבר יש יותר ויותר. כאשר לנו חשוב להבהיר, קודם כל לשמחתי הרוב המוחלט, חוץ מאולי תלמיד אחד של מסיימי השנה, דובר על כמעט 50 תלמידים, קודם כל רואה את עצמו ממשיך לישיבה גבוהה, לישיבת הסדר או למכינה, כמובן לפני שהוא ממשיך בשירות, והשירות אחרי זה מה שחשוב לנו, שהוא יהיה שירות משמעותי. שירות משמעותי, לא כולם ילכו לכיוון של הסייבר והטכנולוגיה, וזה בסדר גמור, העיקר שיהיה שירות משמעותי, ואז הם יודעים גם שיש להם ברשותם את הכלים המתאימים. שאלת לגבי מספרים, היום לומדים בישיבה קצת יותר מ-150 תלמידים שמגיעים אלינו מכל רחבי הארץ.
ומה מניע אותם להגיע? זה ההורים או הם בעצמם כבר בכיתה ח' מגלים את המוטיבציה, את הרצון ללמוד בישיבה כזאת?
כמובן, כמו בכל דבר, יש ויש. אבל כשאני נוסע בארץ ומספר על הישיבה, מתברר שמתחילים לאט לאט, גם הורים וגם תלמידים מתחילים לאט לאט להכיר את הישיבה, ולשמחתי, גם קצת להפתעתי, אבל מסתבר שיש תלמידים כבר בכיתה ח' שיודעים להגיד זה הכיוון שלי, אכן כן, ולא רק בגלל שההורים רצו, אלא הם יודעים להגיד אני רוצה את השילוב הזה, השילוב המיוחד
כן.
של ישיבה תיכונית יחד עם הצד הטכנולוגי.
ואתה לא חושש שאלה שבוחרים את הקטע הטכנולוגי, אולי נניח מתוך מחשבה למקצוע עתידי, זה לא יבוא גם על חשבון המוטיבציה בלימודי קודש או דברים כאלה?
שאלת שאלה טובה. אנחנו כל הזמן נעים בין שני הכתבים האלה, כי השילוב הזה הוא לא תמיד פשוט. זה לא מובן מאליו, וצריך להשקיע גם בזה וגם בזה, ואנחנו עסוקים. אני מדבר איתך עכשיו כרגע מהטיול השנתי, הישיבה נמצאת כרגע בטיול שנתי. ברור לנו שהצד החברתי, הצד הערכי, הצד הרוחני, הוא הבסיס להכל. לפני שאני מדבר בכלל על טכנולוגיה, אנחנו רוצים לתת את הבסיס, את החוסן האישי, אישיותי, ערכי, רוחני, כדי שיהיה אפשר אחרי זה להתמקד בטכנולוגיה, כי לטכנולוגיה לא ערכים, אין שום חשיבות, להפך זה יכול אפילו להביא לנזקים, וכמובן שהצד גם אחרי זה מתוך מחשבה, אם אנחנו מדברים על טכנולוגיה, אז ברור שהצד החברתי חייב להיות מפותח מאוד, כי אנחנו יודעים שהיום גם בטכנולוגיה הכל זה עבודת צוות בסופו של דבר, ואם בסוף יהיו בוגרים שלא יודעים לתקשר אחד עם השני, לא יודעים לחיות, לא יהיה אכפת להם אחד מהשני, אז גם הטכנולוגיה לא תהיה שווה הרבה.
וכשאתה מסתובב ברחבי הארץ, בעצם איך אתה משכנע אנשים לבוא לישיבה? מה, כאילו, מה המוטו שלך? שכביכול יש מקצוע לעתיד, שזה, כאילו, מה בעצם, איך אתה מוכר את הישיבה הזאת ברחבי הארץ?
קודם כל אני אומר, אצלנו תגיע רחוק. בוא נראה, אם יש לך חלום ואתה רוצה להתפתח ואתה רוצה, להתקדם, אצלנו תוכל להגיע רחוק, ויחד עם זאת אני מבטיח להם שיצטרכו לעבוד קשה. ומסתבר שהחבר'ה הצעירים רוצים לשמוע את זה. אני לא מבטיח להם דווקא חיים קלים שלא יצטרכו להשקיע, אלא הם יצטרכו לעבוד קשה, אבל יכלו גם להגשים את החלום. ואני שמח לראות שכבר לחבר'ה צעירים, כבר תלמידים בכיתות ח', יש חלומות, ואצלנו יוכלו להגשים את החלום הזה.
כן, רק לחדד את העניין, אנחנו יודעים שיש כאלה צעירים שרוצים דווקא להיות פייטר בצבא, להיות בסיירות, בדברים, אז אצלכם זה קצת כיוון אחר, נכון? כיוון טכנולוגי יותר.
לא לגמרי, אנחנו לטווח הרחוק, אנחנו כן רוצים לתת, כמו שאמרתי קודם, את הבסיס, גם הערכי, גם החברתי, גם הטכנולוגי כמובן, גם הלימודי. אנחנו חושבים שהיום אחד הדברים החשובים, כיוון שאנחנו לא יודעים לאיזה מציאות הם יגיעו, לאן הם יקלעו בעוד מספר שנים, קשה לנו מאוד להגיד, לכן אנחנו רוצים לתת להם את כל הכלים שיוכלו גם ללמוד, שהם מגיעים במקום מסוים, יביאו אותם את יכולת הלמידה, כדי שיוכלו ללמוד להתמודד במקום שבו הם נמצאים, וזה ארגז הכלים שאנחנו נותנים להם, יחד כמובן עם היכרות עם העולם הטכנולוגי ופיתוח הצד היצירתי. אלה הכלים שאנחנו נותנים להם, והכלים האלה גם אחרי השירות הצבאי, אני אומר, מי שאומר שהוא הולך לסיירת, זה עזרה אדירה לעם ישראל, ברור לנו שזה מצוין עבורו ואנחנו שמחים מאוד, אבל אנחנו יודעים שיש לו איתו את הכלים האלה שיוכלו לעזור לו בעתיד, וכמובן יחד עם התרומה לעם ישראל, שהיא הדגל הכי חשוב שלנו.
אגב, זה גם קצת לא, אם אני לא טועה, הגישה של בזמנו סטף ורטיימר, לעודד מאוד את הגישה הטכנולוגית, הלימודים הטכנולוגיים, נכון? יש דבר כזה?
יש דבר כזה, והזכרת את סטף ורטיימר, שגם הוא עצמו, הצד החינוכי חשוב לו, הקים בתי ספר, גם באזור הצפון וגם ברחבי הארץ, שאנחנו יודעים מתוך ראייה, והוא אכן... הוא אכן ידע גם לראות רחוק, לדעת שעם ישראל צריך את הצד הטכנולוגי. היום זה חלק מהחוסן שלנו כעם וכמדינה. צריך, ואנחנו מתחברים פה כמובן עם התרומה המיוחדת שיש לנו כישיבה תיכונית של הציבור הדתי-לאומי.
אגב, אתה גם יש לך זיקה לעניין הטכנולוגי, או שאתה ככה בקטע התורני יותר?
אני גם בקטע התורני, אני גם למדתי בטכניון, תקופה כלשהי, ואני מלמד גם, לימדתי עד, ממש עד השנים האחרונות, בגרות במדעי המחשב, 5 יחידות לימוד. אני לא בא מתוך העולם הטכנולוגי, אבל יש לי בהחלט את הזיקה, ואנחנו נסים להראות לחבר'ה שהשילוב הזה, כל שאמרתי מקודם, שהוא לא תמיד פשוט, אבל הוא אפשרי והוא חשוב.
ואתה גם גר באלוני הבשן, אז זה יותר צפונה שם.
אני גר באלוני הבשן מזה שנים רבות.
מסתדר עם הקור, עם השלג.
אורלי רעייתי ואני, אנחנו כבר למדנו, אנחנו הגענו לראשונה לפני 35 שנה לאלוני הבשן, ותמיד אנחנו מספרים, כן, שאנחנו היינו צעירים, אז הקור והשלג, אבל ברוך השם זה חלק מהחוויה הזאת, חלק מהמקום, וגם זה דרך אגב, עצם העובדה שהישיבה נמצאת באוויר ובאווירה המיוחדת של רמת הגולן, אני חושב שזה מוסיף הרבה, מספיק להיות בבית המדרש, מצד אחד, באותו בית מדרש, באותו חלון, אתה רואה את הכינרת למטה, אתה רואה את החרמון, הטור שלג למעלה, אתה אומר, זה גם מרחיב את הדעת, ונותן אפשרות גם, אמרנו, לשאוף להגשים את החלום, אז שם אתה יכול לחלום ולראות איך אתה מגשים את זה.
אולי זה גם יודד אנשים בוגרים לגור ברמת הגולן בהמשך.
אנחנו בהחלט, גם פה יש מגמה בשנים האחרונות, שההייטק יצא קצת מתוך מרכז הארץ ויגיע ויפתח מקומות אחרים. זה לא הולך בקלות, אבל ברור שזה חלק מהאתגר, לא רק שלנו כישיבה, אבל באמת גם האוכלוסייה הזאת וגם התעשייה המתקדמת הזאת, יחד עם עוד הרבה מקומות עבודה, יגיעו גם לאזורים האחרים, מכיוון שאנחנו מאמינים שלאזורים האלה יש הרבה מה להציע.
אגב, תקן אותי אם אני טועה, זה די ייחודי הישיבה התיכונית שלכם. זאת אומרת, בציבור שלנו, יותר עושים ישיבה תיכונית עם הלימודים הקלאסיים, הרגילים, נכון? זה די ייחודי הישיבה שלכם, נכון?
אכן כן, גם במקומות אחרים יש אומנם מגמות ומגמות טכנולוגיות, אבל אצלנו האוריינטציה כולה היא מגמה טכנולוגית, החל מתוכנית הסייבר שנמצאת אצלנו יחד עם מגשימים, תוכנית הסייבר, מערך הסייבר הלאומי, יחד עם מגמת הנדסת תוכנה, אלקטרוניקה וחשמל, בהתמחויות, אנחנו כרגע בודקים אלו התמחויות עוד להכניס, התמחויות מתקדמות בתחום הזה, ויחד עם עיצוב ופיתוח המוצר שעוסק בעיקר בתוכנות תלת-ממד, מטוסות תלת-ממד, כי אנחנו יודעים שהיום חלק גדול מהתעשייה המתקדמת בנוי על זה, וזה נותן גם כיוון לחבר'ה שהנטייה שלהם יותר יצירתית נגיד, או אפילו קצת אומנותית, אבל נותן להם את הכיוון, כי כמו שאתה אמרת, השילוב הזה הוא שילוב ייחודי, אבל זה לא נגמר רק במגמות, אלא אנחנו גם עוסקים עכשיו בליצור קשרים עם תעשייה מתקדמת, עם זה האקדמיה, בכלל, כמובן, יש את כל התחרויות השונות. אני אומר שהמקום יהיה, כמו שיש לו את האוריינטציה, את האווירה הישיבתית, אבל אוריינטציה טכנולוגית. אנחנו באמת מנסים את השילוב הייחודי הזה.
אגב, כן. יש דברים כאלה גם בציבור החילוני, ללא ישיבה? זאת אומרת, יש דברים דומים בעולם הכללי?
אני לא מכיר לעומק. יש מקומות, כמובן, גם שם בתי ספר בדרך כלל הרבה יותר גדולים, ולכן האפשרויות גם הרבה יותר גדולות. יש מקומות עם מגמות טכנולוגיות מפותחות, אני לא מכיר, זה לא אומר שאין, אבל אני לא מכיר מקום שכל כולו, הכיוון שלו הוא טכנולוגי.
קיצור, יש לכם איזה משהו באמת מעניין ותקדימי, אז מי שירצה כמובן לקבל יותר פרטים, אני מניח שהוא ידע איך להגיע אליכם, נכון?
אפשר להגיע גם דרך הפרסומים שיש, וגם בעיתונות המגזרית, כמובן דרך אתר האינטרנט להגיע, כי בעוד שבועיים וחצי יש יום פתוח למעוניינים, שכמו שאמרתי מקודם, אם יש לך את המוטיבציה, אתה מוכן לעבוד קשה, אנחנו בשבילך, ואצלנו תוכל להגשים את החלום, תוכל להגיע רחוק, זו המטרה, ונשמח מאוד מאוד מאוד, כאשר אני אומר, אנחנו באמת עורכים מבדקים לראות, לנסות לשער האם מישהו יוכל לעמוד גם באומץ הזה, גם כמובן בצד החברתי פנימייתי, אנחנו בפנימייה וגם זה לא תמיד פשוט, ואנחנו מנסים באמת לראות מי היינו רוצים לצאת איתו למסע המרתק הזה לאורך 4 שנים.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, ראש הישיבה ומנהל ישיבת תמר בנטור, ישיבה טכנולוגית שהיא גם ישיבה תיכונית מיוחדת. תודה רבה לך, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, בני.
תודה.